שיעורו של הרב מרדכי אילון, ראש ישיבת חורב, על פרשת השבוע, פרשת תרומה, על הנושא דברים שבעל פה. זאת כפי שהוקלט שלשום במכון שי באוניברסיטת בר אילן.
הכלי הראשון במשכן, שבו עוסקת התורה בפרשיות המשכן, תרומה, תצווה, כי תישא, ויקהל, פקודי, הוא הארון. הארון על כל חלקיו הוא הכלי שתופס מקום הכי רחב בין כל הכלים מבחינת מספר הפסוקים, המילים שמקדישה לו התורה. 13 פסוקים במקור אחד שלפנינו עוסקים בעשיית הארון עצי שיטים ובהנחת העדות בתוכו והכפורת והקרובים מעליו. אני רוצה לקרוא רגע את הפרשה של הארון בקיצור, רק בנקודות מסוימות, ולגעת ממנה רק בשתיים או שלוש בעיות, ולנסות לנתח מתוך הבעיות האלה קצת את משמעותו של הארון וקצת את משמעותה של התורה שגמרנו לעסוק בקבלתה בפרשת יתרו ובפרשת משפטים בפרק האחרון. ובעצם המשכן מהווה עכשיו את הכלי, את הבית שבו התורה מתרכזת. הארון שנמצא בפנים, ושם ייוועד הקדוש ברוך הוא עם משה כדי לצוות אל בני ישראל מבין הקרובים, יהיה המקום שבו תהיה מרוכזת התורה שאותה קיבלנו עכשיו ביתרו ומשפטים, והוא יהיה המרכז של המשכן. ואת החיבור הזה בין מתן תורה, הר סיני, שהוא יעודה של יציאת מצרים, בהוציאך את העם ממצרים על ההר הזה, תעבדון את האלוקים, כל היציאה שמתחילה בסנה דרך סיני, בנתינה את התורה, החיבור הזה בא לידי ביטוי לכל פרשיות המשכן שניכנס דרך הארון הזה עצי שיטים. נתחיל רגע בפסוקים בפנים, ועשו ארון עצי שיטים. המאתיים וחצי אורכו והמה וחצי רוחבו והמה וחצי קומתו, וציפית אותו זהב טהור מבית ומחוץ, ועשית עליו זר זהב סביב, ויצקת לו ארבע טבעות זהב, והבאת את הבדים בטבעות על צלעות הארון, בטבעות הארון יהיו הבדים לא יסורו ממנו, ונתת אל הארון את העדות אשר אתן אליך. כאן בעצם מסתיים חלק א', כאן יש גם הפסקה בקריאה, זהו שני. כאן מתחיל חלק ב', שלא מתחיל פרשה בפני עצמה כמו שאנחנו רואים בפסוקים, זה המשך ישיר, אבל בחלק ב' ממשיכים במלאכה של הארון, אבל כבר מעל הארון. סיימנו לתאר את תבנית הארון, את האורך, את הרוחב, את הקומה, את הבדים, את הטבעות, את הבדים שנושאים, את הכל, והכנסנו לארון, כבר היה הציווי לתת אל הארון את העדות, זאת העדות שקיבל עכשיו משה בפרשת יתרו. ונתת אל הארון את העדות אשר אתן אליך. עכשיו מגיע החלק השני. ועשית חפורת זהב טהור, המאתיים וחצי אורכה והמה וחצי רוחבה. ועשית שניים קרובים, זהב מקשה תעשה אותה משני קצות הכפורת. וכאן תיאור הקרובים, קרוב אחד מקצה מזה, קרוב אחד מקצה מזה. הקרובים פורסי כנפיים למעלה, שוחחים בכנפיהם על הכפורת. אז יש לנו את הארון, ועליו הכפורת. והקרובים שוחחים בכנפיהם על הכפורת, ופניהם איש אל אחיו, אל הכפורת יהיו פני הקרובים. פסוק מורכב. מצד אחד פני הקרובים איש אל אחיו, אבל לא רק איש אל אחיו, אלא אל הכפורת יהיו פני הקרובים. אז אל מה פני הקרובים? אחד אל השני, או אל הכפורת? הכפורת היא למטה. מעל הארון עצמו, הקרובים שוחחי כנפיים, פורסי כנפיים מלמעלה. הפסוק מחייב להבין שפניהם איש אל אחיו לכיוון מטה, לכיוון הכפורת. לכיוון הארון שעליהם הם נמצאים. ונתת את הכפורת על הארון מלמעלה, וכאן פסוק משונה קצת, לא במה שכתוב בו, אלא בעצם זה שזה כתוב, ואל הארון תיתן את העדות אשר אתן אליך. מה שמשונה פה פשוט, זה כבר נאמר, זה הקושי הראשון. זה נאמר מפורש בפסוק שסיים לפני שעברנו לכפורת, כתוב מפורש, ונתת אל הארון את העדות אשר אתן אליך. אז הוא כבר נתן. עכשיו חוזרת התורה ואומרת את אותו דבר. אני חוזר לסוף הפסוק, ואל הארון תיתן את העדות אשר אתן אליך. מה השתנה פה? ואל הארון תיתן את העדות, כבר נתת את העדות. הקושי הוא לא רק החזרה, הכפילות, שמיד ניגע בה, הקושי הוא גם שזה בכלל לא נמצא במקום שלו, כי הרי ראינו את המבנה. די, כבר גמרנו עם סיפור הארון, עלינו לכפורת, המשכנו לקרובים, מה עכשיו חוזרים לזה שאתה מכניס למטה את העדות? הרי הלוחות כבר נמצאים שם. אתה כבר סגרת את הכל מלמעלה עם כפורת וקרובים. אז זה גם כפילות, אבל יותר מזה שזה כפילות, זה לא במקום בכלל. והסיום, ונועדתי לך שם, ודיברתי איתך מעל הכפורת, מבין שני הקירובים אשר על ארון העדות, את כל אשר אצווה אותך אל בני ישראל. הקושי של הכפילות הוא קושי אחד, מיד ניגע בו. חז"ל מקדימים לזה קושי אחר, עקרוני מאוד. פתיחת הפרשה היא במילה שהיא תמימה, פשוטה, אבל היא שונה והיא חריגה והיא רק בכלי הזה, ועשו. בכל הכלים כולם, בכל חמש הפרשיות שיש לפנינו עד סוף ספר שמות, אין אף כלי במשכן שנאמר בו ועשו, חוץ מהמקדש כולו, ועשו לי מקדש. וכולם נאמר בלשון של ציווי ליחיד ועשית. יותר מזה, גם בכל הפרטים של הציוויים שקראנו עכשיו, גם בארון נאמר בגוף שני יחיד בציווי. וציפית אותו זהב מבית ומחוץ, ויצקת ועשית ונתת. חז"ל תרצו את זה במקור 2 במדרש רבה. ועשו ארון, מתנימה בכל הכלים האלה, כתיב ועשית, ובארון כתיב ועשו ארון. זו קושייה גדולה מאוד. קשה אגב מאוד מאוד להסתפק בתירוצו של אבן עזרא, אף אחד מהפרשנים לא מקבל אותו. אבן עזרא, הפשטן הגדול, מנסה גם פה להידבק בפשט מאוד, אבל זה נראה כמעט מוגזם. אבן עזרא אומר, אין קושייה. כיוון שהפסוק הקודם הוא, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, אז עוד השתמשו בביטוי של ועשו. אבל זה לא משנה, ועשו כמו ועשית. מה לא משנה? זה מסתדר חלש מאוד. ועשית, ועשית כמו כל הכלים האחרים. חז"ל לא קיבלו את זה וטענו את הטענה הבאה. אמר רבי יהודה ברבי שלום, אמר לו הקדוש ברוך הוא, יבואו הכל ויעסקו בארון כדי שיזכו כולם לתורה. הרעיון הוא יפה, אבל צריך להבין אותו הרבה יותר לעומק. קשה להסתפק במה שמסבירים בו בדרך כלל. כי הרי הכל גם צריכים לזכות בשולחן, והכל צריכים לזכות במלכות, והכל צריכים לזכות באורה של המנורה. ודאי שהתורה חשובה מאוד. יש מן הפרשנים, ככה אור החיים, שמסבירים, יבואו הכל ויעסקו בארון, תורה יכולה להתקיים רק על ידי כלל ישראל במובן המעשי. אין לך אדם שיכול לקיים את כל המצוות כולם. אם אתה כהן, אתה לא לוי, אם אתה איש, אתה לא אישה, אם אתה ישראל, אתה אינך כהן, אתה... כל אחד יש לו את החלק שלו. אתה מלך, אתה לא יכול לקיים מצוות של כהן גדול, לכל אחד יש את החלק שלו, ותורה יכולה להתקיים רק על ידי כולם. זה יפה מאוד, אבל זה לא תורה, זה מצוות התורה. וכאן אנחנו עוסקים בארון, בעשיית הארון. מה הפירוש של יבואו הכל ויעסקו בארון כדי שיזכו כולם לתורה? למה לתורה צריכים כולם לזכות? השאלה הראשונה צריכה להתברר, ועשו ארון. השאלה השנייה כבר שאלנו מקודם, הכפילות של ונתת אל הארון את העדות אשר אתן אליך. גם כפילות, וגם כך אמרנו, הפעם השנייה זה נראה בכלל לא במקום. רש"י עצמו אומר, מקור שלוש, ואל הארון תיתן את העדות אשר אתן אליך, שזה מופיע בפעם השנייה, בפעם השנייה זה מופיע ואל הארון תיתן. בפעם הראשונה זה מופיע ונתת אל הארון. שאלה אם יש בגלל זה איזשהו הבדל. רש"י אומר, לא ידעתי למה נכפל. בתנותו של רש"י, לא יודע למה נכפל, פשוט. שהרי כבר נאמר ונתת אל הארון את העדות לעיל פסוק תדיין, קראנו את זה מקודם. רש"י אומר, ויש לומר שבא ללמד שבעודו ארון לבדו בלא כפורת, ייתן תחילה העדות לתוכו, ואחר כך ייתן את הכפורת עליו. השאלה נשמעת חזקה מאוד, התשובה לא מובנת. כי מה נאמר פה? זה ברור שאתה חייב קודם כל להכניס את העדות, אלא איך תכניס את העדות אחרי שהכפורת תהיה למעלה? אז איך אתה תצליח להכניס את הלוחות? פיזית, מה כתוב פה ברש"י? האור החיים מסביר את דברי רש"י, ונתת את הכפורת ואל הארון תיתן קשה. מקור ארבע באור החיים. למה הוא צריך לומר פעם שנייה ואל הארון תיתן אחר שכבר אמר למעלה ונתת את העדות? נכון? זו השאלה שלנו. ורש"י ז"ל יישב שירצה לומר שייתן תחילה העדות ואחר כך ייתן הכפורת עליו עד כאן. הוא מצטט, הוא מסביר. משמע מדבריו שהיה מקום לטעות בזה, שייתן העדות על הארון. האור החיים אומר, הרי לא יכול להיות שהכוונה היא שקודם כל תשים את הכפורת והכרובים, ואז דרך איפה אתה תכניס את הלוחות? מה נאמר פה פיזית? אז האור החיים אומר, הכוונה של רש"י היא כזאת, אילו היה כתוב רק הפסוק, ונתת אל הארון את העדות, אז הייתי מבין, גמרת לבנות את הארון, המאתיים וחצי, המה וחצי והמה וחצי, עכשיו על זה שים את הלוחות. לכן באה התורה פעם שנייה ואומרת לא, ואל הארון תיתן את העדות. אומר האור החיים, השאלה של רש"י מצוינת, אבל התשובה אני לא מבין בכלל. ואין דעתי נוכל לומר שיש מקום לטעות בזה. אני לא מבין בכלל, אני בונה ארון עם חלל שלם כדי לשים את הלוחות על המדף בחוץ. מה אבא אמינה? האור החיים אומר, אני לא מבין מה חשב הקורא, שמה הפירוש. איך יכול להיות? אתה בונה ארון, מסבירים לך את מידותיו, ואת הלוחות היית חושב שתשים בחוץ, לכן באו ואמרו פעם שנייה, לא תשים את זה אל הארון. למה לא מבין מה כתוב, אומר האור החיים. הוא מקשה יותר מזה. ומה גם שאין מקום שם, כי הוא מקום הקרובים. נניח שאתה אומר ככה, אני לא מבין איך, אבל איפה הוא ישים את זה? זה קרובים שם. אז איפה הוא יכניס את הלוחות? ועוד, היה לו לומר, זה שיטת האור החיים, ההגדרה של השאלות. בפסוק הראשון, במקום תיבת אל, תוך, ולא היה צריך לכתוב פעם שנייה, ואל הארון תיתן. אומר האור החיים, אני בכלל לא מבין את מה שרש"י אומר בעברית. כתוב בפעם הראשונה, ונתת אל הארון את העדות אשר אתן אליך. אז אתה אומר לי, כדי שלא תחשוב שהכוונה היא מעל הארון, אז אני כותב פעם שנייה, ואל הארון תיתן את העדות. למה אל פעמיים זה בתוך? זה אני לא תופס. אם אתה מבין שבנתת אל הארון את העדות בהתחלה, יכול להיות שהכוונה היא על הארון, אז במקום לכתוב פעמיים אל אל, ואז הכוונה שאל אל זה באמת באמת בתוך, לא מבין למה, פשוט במקום זה תכתוב ונתת לתוך הארון. זה נשמע הרבה יותר קצר ופשוט. האור החיים נשאר בקושיה על רש"י ומציע הצעה משלו. ואני אבקש לטעון בהמשך, שרש"י ראה פה ראייה גדולה מאוד מאוד שצריך לנסות להיכנס אליה לעומק, וצריך להבין אותה, להבין אותה טוב, מה בעצם ההווה אמינא באמת משונה הזאת, שקשה באמת בפשט. כאילו הייתה למישהו מחשבה שלוקחים את לוחות הברית, שיא כל הסיפור של יציאת מצרים ומתן תורה, בונים ארון ושמים את זה בחוץ, שם בין הקרובים באיזשהו מקום בלתי אפשרי. אנחנו ננסה לענות בהמשך לשתי השאלות האלה. ועשו ארון עצי שיטים, פה צריכים לזכות כולם, מה זאת הכוליות הזאת של תורה, ששייכת רק בתורה ולא בכלים האחרים? ומה זו הכפילות הזאת, ובעיקר, מהי המחשבה הזאת שמציע רש"י, שמקשה עליה אור החיים, כמו שראינו עכשיו, לשים את הלוחות בפנים, לשים את הלוחות בחוץ. ועל השפתי חכמים אגב, מאיר כאן הערה לשונית מאוד מאוד עדינה, זה לא מספיק, אבל בהערה הזו אני ארצה להשתמש בהמשך, הוא מאיר במקור חמש, שיש הבדל בין הפעם הראשונה שהפסוק מופיע לפעם השנייה. בפעם הראשונה שמופיע הפסוק, כתוב ונתת אל הארון את העדות אשר אתן אליך. בפעם השנייה כתוב ואל הארון תיתן את העדות אשר אתן אליך. ההבדל בין תיתן לבנתת הוא כנראה טוען בעל השפתי חכמים, הקוד שאיתו ניתן יהיה כנראה לפצח את הסיבה לשתי הפעמים. הוא כותב, נראה לי מדכתיב אשר אתן אליך, שהוא לצון עתיד. אשר אתן אליך, אתה תיתן את העדות אשר אתן אליך, זאת אומרת שעוד לא קיבלת אותה. והרי הקדוש ברוך הוא מדבר כאן כבר עם משה רבינו אחרי שהוא קיבל את עשרת הדיברות. זה ברור. הרי עשרת הדיברות קדמו לציווי לבנות ארון. אז היה צריך להיות אשר נתתי לך. טוען בעל השפתי חכמים טענה מעניינת מאוד. נראה לי מדכתיב אשר אתן אליך שהוא לשון עתיד. והרי עשרת הדיברות כבר ניתן, ואף אם נשתברו הלוחות, מן הסתם היה משה כותבם, או היה מתפלל שיחזור הלוחות כמו שהיו. אלא ודאי על התורה כולה קי שהוא עתיד לכתוב. זאת הצעה מעניינת מאוד, שאנחנו ננסה לנתח אותה בהמשך, היא קשה קצת, אבל היא חשובה מאוד לשונית. טוען השפתי חכמים, הבנתתה הראשון מדבר על הלוחות של עשרת הדיברות. ואל הארון תיתן את העדות, בא להגיד לא רק את עשרת הדיברות תיתן, אלא גם את התורה כולה שאתה תכתוב במשך כל ה-40 שנה האלה במדבר. העדות שעוד לא קיבלת. זה עדיין לא מסביר למה הכפילות הזאת, כי את הכל צריך להכניס בפנים. אנחנו אבל נגיע לזה לאט לאט, הטענה הלשונית של השפתי חכמים תנסה לתת לנו פתיחה למה שאיתו אנחנו רוצים להמשיך הלאה. אני מבקש לטעון שבכלי הזה שנקרא ארון, מבקשת התורה להפגיש אותנו עם שתי תורות. יש כאן שתי נתינות, ויש כאן שתי תורות. יש כאן תורה שבכתב, ויש כאן תורה שבעל פה. חז"ל אומרים שכל מה שנאמר שעתיד להתחדש על ידי תלמיד ותיק, כבר נאמר למשה מסיני. המושג הזה של תורה שבעל פה, הוא אני מבקש שיהיה בראש עיוננו הערב, אליו אני ארצה להיכנס גם בפעם הבאה בהקשר אחר בהמשך לפרשות האלה. אבל המושג הזה שייך למתן תורה ולמשכן כולו. לעניות דעתי חייבים להיכנס להבנת המושגים של תורה שבכתב ותורה שבעל פה שמקבל משה רבינו כדי להבין את פרשת אהרון. על הפסוק שנמצא בסוף פרשת משפטים, שבו נאמר במקור 6א, ויאמר השם אל משה, עלה אליי ההרה והיה שם, ואתנה לך את לוחות האבן והתורה והמצווה אשר כתבתי להורותם. אומר ריש לקיש ב-6ב את הדברים הבאים. מי דכתיב ואתנה לך את לוחות האבן והתורה והמצווה אשר כתבתי להורותם. לוחות אלו עשרת הדיברות. תורה זה מקרא. זה לא עשרת הדיברות, זה מקרא. מיד נסביר את ההבדל. והמצווה זו משנה. אשר כתבתי אלו נביאים וכתובים, להורותם זה גמרא. מלמד שכולם ניתנו למשה בסיני. לפני שאני ממשיך, הרשב"ם במקום, והרמב"ן באריכות רבה מסכים איתו פה ובהקדמתו לספר בראשית, משה רבינו יורד מן ההר ומפורש בפסוק, הוא מוריד איתו את לוחות האבן עם עשרת הדברים. זה מה שיש בידו. את זה הוא שובר בפעם הראשונה, ואת זה הוא עולה לקבל שוב. זה נאמר מפורש, בפסוק במקור 7. ויאמר השם אל משה בשבע א', כתוב לך את הדברים האלה, כי על פי הדברים האלה קראתי איתך ברית ואת ישראל. ויהי שם עם השם 40 יום ו-40 לילה, לחם לא אכל ומים לא שתה, ויכתוב על הלוחות את דברי הברית עשרת הדברים. הוא יורד עם הלוחות, בלוחות יש את עשרת הדברים, זה כתוב. עוד לא כתוב פה, למשל, כל מה שעוד לא התרחש, ועתיד להתרחש ב-40 שנה הקרובות. יש דיון ארוך בראשונים, האם כבר כתוב את כל ספר בראשית עד עשרת הדיברות, כל זה לא חשוב לנו עכשיו בכלל. חז"ל אבל מבינים, שהפירוט הזה של לוחות האבן והתורה והמצווה אשר כתבתי להורותם עוסק בזה שמשה רבינו לא רק מקבל שם לוחות אבן עם עשרת דברים, אלא מקבל שם בעצם את הכוח שעוד רגע נראה שהוא עיקרה של תורה, והוא הכוח להיות חלק מן התורה, להיות מחדש בתורה, להיות מפרש בתורה, להיות מייצר בתורה, שנקרא תורה שבעל פה. עוד בלי להיכנס לפרטים עכשיו, של המושגים האלה, של משנה וגמרא. חז"ל דורשים את זה בפסוק שהרגע קראנו. כתוב לך, כך קראנו הרגע את הדברים האלה, כי על פי הדברים האלה קראתי איתך ברית ואת ישראל, והיא שם עם השם 40 יום ו-40 לילה. במקום אחד כתוב בפסוק, כתוב לך את הדברים האלה. כלומר, הכל כתוב. בסוף של הפסוק, איך כתוב? כי על פי הדברים האלה קראתי. אנחנו היום בעברית מודרנית משתמשים על פי מה שכתוב. אבל על פי זה בפה, וכתוב זה כתוב. וחז"ל שואלים במקור 7ב, דרש רבי יהודה בר נחמני גמרא בגיטין, מתורגמני דרבי שמעון בן לקיש, אותו ריש לקיש, כתיב כתוב לך את הדברים האלה, הוא כתיב כי על פי הדברים האלה הכיצד, וקובעים פה קביעה גדולה, דברים שבכתב אי אתה רשאי לאומרן על פה, דברים שבעל פה אי אתה רשאי לאומרן בכתב. יש תורה כתובה, יש תורה בעל פה, והתורה שבעל פה אסור שתיכתב, והתורה שבכתב אסור שלא תלמד אלא מן הכתב. רש"י מביא מיד את ההלכה הידועה, מכאן אתה למד שהתלמוד לא ניתן לכתב, אלא מפני שהתורה משתכחת. כל מה שהתירו לנו להכניס למסכתות, לספרים, את תורה שבעל פה, זה מפני איזושהי גזירה כזאת, אנחנו שוכחים. אבל טיבה של תורה שהיא תהיה על פה. הסיום של אותה הגמרא מופיע פה, אמר רבי יוחנן, לא קראת הקדוש ברוך הוא ברית עם ישראל, אלא בשביל דברים שבעל פה, שנאמר כי על פי הדברים האלה, קראתי איתך ברית ואת ישראל. ואם על פי פירושו, כמו שאמרנו לפני שנייה, הדברים שבעל פה, אז את הברית קראתי לא בשביל עשרת הדיברות, אלא בשביל הדברים שלא ירדת איתם כתובים. בעל הטורים הוא רבי יעקב ברבי אשר הטור, שעוד רגע נראה אותו בהלכה, לומד פה דבר נפלא. תמיד הטריד אותי, מה עושה משה רבינו 40 יום ו-40 לילה אם הוא יורד עם לוחות האבן? חצי יום מספיק בשביל זה. יום. 40 יום ו-40 לילה. לחם לא אכל ומים לא שתה, זה ההסבר הרגיל שלנו, שמה שעושה שם משה רבינו זה לא מה שאנחנו עושים שם. זה איזה מין מדרגות כאלה, לחם לא אכל ומים לא שתה. אומר הבעל הטורים נפלא, הרי יש כאן שני פסוקים צמודים. על פי הדברים האלה קראתי ברית איתך ואת ישראל. קראתי איתך ברית ואת ישראל. ומה הפסוק הבא מיד? והיא שם 40 יום ו-40 לילה, לחם לא אכל ומים לא שתה. מאיר בעל הטורים במקור 8 בתחתית העמוד, כי על פי הדברים האלה וסמיך לי ויהי שם עם השם 40 יום, לומר שבשביל דברים שבעל פה שעה שם 40 יום. הוא לא יתעכב שם בשביל התורה שבכתב. את זה אפשר להוריד אחרי יום. הוא יתעכב שם מפני שהוא למד חברותה עם הקודש ברוך הוא. אני רוצה להיכנס, לפני שחוזרים אל הארון, למוסד של תורה שבעל פה מלמעלה רגע אחד. ההנחה היסודית פה היא לא רק שתורה שבעל פה היא מהימנה והיא אותנטית ולמשה רבינו יש בה חלק ולא רק שלמשה רבינו עצמו יש גם תורה שבעל פה כמו תורה שבכתב, אלא שעיקר התורה היא תורה שבעל פה. לא קראת הקדוש ברוך הוא ברית את ישראל, אלא בשביל דברים שבעל פה. אם אנחנו מנתחים נכון, אנחנו מעבירים פה בכלל את נקודת הכובד, ממשה רבינו שיורד עם עשרת הדברים, למשה רבינו שיושב 40 יום ו-40 לילה ועוסק בתורה שבעל פה ומנתח סברות ומפיל ומעלה ומעלה ומוריד. צריך לנסות להיכנס רגע לעולם הזה. זה כל כך חשוב כנראה לחזל. חזל במדרשים בלי סוף אומרים 40 יום ו-40 לילה, ביום היה למד תורה ובלילה היה מפרק סברות וחוזר ומפרק. מאבד את התורה. מה זה סיפור התורה שבעל פה הזאת? עוד לפני שמנסים לברר חזרה את ארון עצי השיטים שעכשיו הולך משה לבנו. בעל ספר העיקרים, רבי יוסף אלבו, שלפנינו מופיע במקור 9 ומקוצר הזמן, אני לא אקרא אותו בפנים בכלל, אני מציע לראות אותו אחר כך, טוען שהמושג של דברים שבעל פה אי אתה רשאי לאומרן בכתב, אי אתה רשאי להעלותן על הכתב, פירושו כזה. כל טקסט כתוב. אני אומר את הדברים בעל פה, אבל הם כתובים בעיקרים פה לפנינו במקור 9. כל טקסט, באשר הוא טקסט פשוט לגמרי, נכתב, כדי שהוא יהיה טקסט מהימן, הוא חייב להיות מלווה בפרשנות על פה אותנטית. הדוגמה הקלאסית שמביא בעל העיקרים, דוגמה שלנו היה קשה לומר אותה, היא מובאת פה במקור בפנים, הדבר הפשוט ביותר שכתוב סובל את הפירושים המרוחקים ביותר האחד מן השני. גם שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, שנולדנו ומתנו וגדלנו וחיינו ומסרנו את נפשותינו דורות כדי להבין אותו כפשוטו, שפירושו שהשם אחד, הוא עצמו פורש בנצרות בתור יסוד השילוש. להבין. זאת הדוגמה שמביא העיקרים. כל טקסט, מפני שהוא תורה שבכתב, ועוד רגע תבינו לאן אני חותר, גם תורה שבעל פה כשהיא הופכת להיות תורה שבכתב, זה קורה לה. כל טקסט שהוא כתוב מפני שהוא כתוב, הוא חייב כדי להיות נאמן את הפרשנות על פה האותנטית שמסבירה את הוראות השימוש במילה. אין שום הסבר למילה תפילין או למילה תוטפות. אלמלא צמודה למילה תוטפות, תורה שבעל פה שאומרת מה זה. כרגע לא אכפת לי מה אתה מסביר שזה. אבל כל מה שלא תסביר במילה תוטפות ובמילה ציצית ובמילה תפילין ובכל מילה בתורה, הוא בעצם התורה שבעל פה שבתורה שבכתב. בעל העיקרים טוען שהתרחש תמיד דבר מעניין מאוד. כל עוד התורה שבעל פה הייתה בעל פה, הכל היה טוב. כשבא רבי יהודה הנשיא ולקח את התורה שבעל פה, וכדי שלא תשתכח עשה ממנה משנה, אז הוא הפך אותה לתורה שבכתב חדשה, היא ספר. עכשיו, אם היא ספר, צריך לכתוב על זה פירוש. ולכן צריך לייצר תורה שבעל פה על התורה שבכתב שנקראת משנה. לתורה שבעל פה יקראו תלמוד. אבל כיוון שהוא נחתם ונהיה לספר, אז צריך לכתוב עליו פירוש. הוא מסביר טכנית. הוא אומר, דברים שבעל פה אי אתה רשאי לכותבן, כי לעולם לא תצליח להשאיר אותם לדברים שבעל פה. מידת האותנטיות שלהם תהיה רק אם היא על פה. עכשיו, כדי שזה יהיה אמיתי וברור, אז צריך שזה ייאמר לפני כל העם, משה ליהושע ויהושע לזקנים וזקנים לילדים, הכל בסדר. אבל ברגע שזה עולה על הכתב, זה עצמו הופך להיות הטקסט שצריך להתפרש על ידי כל האפשרויות. השיא של זה השולחן ערוך. לא יודע אם אנשים מודעים, אבל השולחן ערוך מחלק את ארבעת חלקיו. כל החלקים, לא האור החיים, מה שאנחנו קוראים אור החיים, משנה ברורה, ואיש חי. כל השולחן ערוך. אור החיים, יורה דעה, אבן העזר, חושן משפט. כל השולחן ערוך מחולק ל-30 חלקים. כך כתוב בהקדמה של המהדורה הראשונה של רבי יוסף קארו, של מרן. ולמה 30 חלקים? כדי שיהיה קל להכניס את זה לתלית ולגמור את זה כל חודש. כמה דקות כל יום. גומרים ויודעים. אדם עובר על כל השולחן ערוך כל יום. אז גם יש עוד כמה דברים מעניינים בחיים, הוא יזכור קצת יותר. אבל כיוון שהשולחן ערוך נחתם, אז מדור לדור הוא הופך להיות ל-20 שורות, 10 שורות, 8 שורות, שורה, חצי שורה, לפעמים השורה היא כבר בכלל ההגהה שמופיעה, ויש עוד 4 עמודים עד שתהיה השורה האחת. השולחן ערוך הוא בעצם בסיס להמון נושאי כלים, שכל אחד מהם הוא כבר תורה שבכתב, שצריכה תורה שבעל פה מסביבה. אז המושג מפסיק להיות תורה שבעל פה. זו הטענה הטכנית של רבי יוסף אלבו בספר העיקרים. טענה מעניינת מאוד. יש למשל מושג הלכתי חשוב, שדיין פעמים מסוימות צריך לחזור בו. אם יש לו טעות בסיסית בדין. אז הדוגמה שבה אם דיין טועה, הדין כולו חוזר, הוא לא משלם רק ממה שהוא טעה, אלא כל הדין לא בכלל לא תופה. זה דיין שטעה בדבר משנה. מה זה דיין שטעה בדבר משנה? אז כשכתוב בתלמוד דיין שטעה בדבר משנה, הכוונה היא שהוא טעה במשנה מפורשת, במסכת בבא מציעא. אבל כשאני אומר היום טעה בדבר משנה, הכוונה ההלכתית היא שהוא טעה בשולחן ערוך מפורש. זאת ההלכה הפשוטה. הדין הוא לא דין. המושג משנה פשוט הפך להיות הקודקס המחייב האחרון. טעה בשיקול הדעת, פירושו טעה באינטרפטציה, בפרשנות, בהסברים, וכך וכך דברים. לכן אומר רבי יוסף אלבו, בכלל לא צריך להיות מופתע. לא יכול להיות שמשה רבינו לא עוסק בתורה שבעל פה. משה רבינו שואל ריבונו של עולם, מה זה תותפות? אז הוא לומד תורה שבעל פה 40 יום ו-40 לילה. אבל בעומק צריך להבין את זה באור הרבה יותר גדול. למה דברים שבעל פה אי אתה רשאי להעלותן על הכתב? האיקרים אמר, כי לא יהיה הלאה דברים שבעל פה, ואולי זה קצת אבסורדי במחשבה הראשונה, השטחית שלנו, אבל דווקא דברים שבעל פה עושים את התורה נאמנה ואותנטית ויסודית וקבועה. אבל אולי יש עוד פן, והוא הרבה יותר עמוק, ואולי הוא נובע מהדברים הקודמים. כשהקדוש ברוך הוא נותן תורה, הוא נותן שני דברים. הוא נותן תורה קיימת, אנחנו קוראים לזה בברכת התורה, נתן לנו תורת אמת, והוא נותן כוח פנימי, לא נפשי, נשמתי, פנימי פנימי, לעם מקבלי התורה להיות הם בעצמם תורה. למה שהם יכתבו בתורה שבעל פה שלהם, לכל תקנה ולכל גזירה ולכל מה שיחדש תלמיד ותיק, יש כוח אלוקי שניתן בנתינת התורה. והתורה היא לא איזשהו מסמך אדיר בעל דברים עצומים מבחינה היסטורית ונצחית, אלא התורה היא קודם כל אותו הכוח הנפשי שנטע הקדוש ברוך הוא בכל אחד ואחד מישראל. אותו בעל הטורים שהסביר לפני שנייה, הדברים שאני אומר הם קשים, כדי להסביר אותם אני אסביר אותם עכשיו. אותו בעל הטורים שאמר שלמה היה 40 יום ו-40 לילה משה למעלה, כי הוא למד תורה שבעל פה, אותו בעל הטורים הוא הטור. לא סתם חולשה ישנה שלנו, שכשמזכירים את הטור, אז כולם עוברים לדום וחושבים שעכשיו עוברים פה לאיזה חידוש הלכתי גדול. כשאומרים כתוב בבעל הטורים, מתכננים איזו גימטריה מרגיעה. זה בחומה שם, באותיות, זה בטח נכתב ככה לפני שהולכים לישון. עכשיו הטור, אז אנחנו עכשיו עוברים מבעל הטורים לטור. מה שלא מסתדר זה שזה אותו אחד, אבל כנראה הוא לא למד כמונו את הדברים. הטור קובע דבר מעניין מאוד. במקור 11. ומטבע של ברכה אחרונה ככי. איך מברכים ברכות התורה? ברכה ראשונה, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברכה שנייה, אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. פירוש, תורת אמת היא תורה שבכתב. את זה נתן לנו, וזה אמת, אמת קנה. אין לך בזה לא יד ולא רגל, אתה לא יכול לעשות בזה כלום. וחיי עולם נטע בתוכנו היא תורה שבעל פה. מה זה נטע? הרי אם זה שלי, אז מה פירוש הוא נטע בתוכנו? הרי עוד לא חידשתי את מה שאתה רוצה. איך הוא נטע בתוכנו? הרי אני עוד לא חידשתי את זה. אם תורה שבעל פה זה מה שבא לחדש רבי עקיבא, אם תורה שבעל פה זה מה שעושה עכשיו רב אשי, אם תורה שבעל פה זה מה שאני עושה עכשיו, אז איך הוא נטע בתוכי את התורה שבעל פה? דכתיב, הוא אומר, דברי חכמים כדורבנות וכמסמרות נטועים. דברי חכמים הם דברים נטועים, נטיעה. עוד רגע נבין. מעניין מאוד. לאפוקי, להוציא מאותם האומרים, ולחיי עולם נטעה בתוכנו. זו טעות בגרסה, אף אחד לא לומד את זה כך באמת. מה זה לחיי עולם נטעה? את מי נטעה? אם הייתי גורס נטעה, אז היה את התורה שבכתב. אם היה כתוב, ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת, ולחיי עולם נטעה. מי הנושא? תורת האמת. אומר הטור, מה פתאום? מדובר פה בשתי תורות. אשר נתן לנו תורת אמת שווה תורה שבכתב, וחיי עולם נטע בתוכנו שווה תורה שבעל פה. והוא מסיים הטור, שוב הוא נהיה בעל הטורים, ושתי ברכות אלו, אלא שהוא הכניס את זה לטור, ושתי ברכות אלו יש בהם 40 תיבות, כנגד 40 ימים שעמד משה בהר. מה שמשה רבינו עושה בהר זה התחברות עם תורה שבעל פה. אני רוצה להסביר רגע את המושג. צריך להבין את המושג נטע בתוכנו. אתם יודעים, אני אכנס לכל ההסבר הזה של נטע בתוכנו, אחרי תיאור קצרצר, נפלא, שכותב הרב סולובייצ'יק באוטוביוגרפיה אישית. זה תיאור שחשובה הקריאה שלו כדי ממנו להיכנס אל הדברים. מקור 15. אני מדלג רגע. בעדות אישית, שהוא כותב על מה קורה לו כשהוא עוסק בתורה. הוא כותב כך, כשאני יושב ללמוד, מקור 15 מצד שמאל למטה, כשאני יושב ללמוד, הנני נמצא תכף ומיד בחבורת חכמי המסורה. היחס בינינו הוא אישי. הרמב"ם מימיני, רבינו תם משמאלי, רש"י יושב בראש ומפרש, רבינו תם מקשה. הרמב״ם פוסק, הרייבד משיג. כולם בחדרי הקטן יושבים מסביב לשולחן. הם מביטים עליי בחיבה, משתעשעים עמי בסברה ובגמרה, מעודדים ומחזקים אותי כאב. אין תלמוד תורה רק פעולה דידקטית. אין עסק בדברי תורה רק עניין פורמלי טכני המתגשם בהמצאות וחילוף ידיעות. זאת חוויה כבירה של התיידדות של דורות הרבה. הזדווגות של רוח ברוח. איחוד של נפש בנפש. אלה שמסרו את התורה ואלה שקיבלו אותה, מסרו אותה, הכוונה היא, אתה שמסרת לי אתמול. קיבלו אותה ואני שמוסר לך היום. אלה שמסרו את התורה ואלה שקיבלו אותה מזדמנים לפונדק היסטורי אחד. כאמור, הרמב״ם היה חברי לא רק בשנות הילדות. גם עכשיו אנחנו חברים. ההבדל בין חווייתי הילדותית וחווייתי העכשווית מתבטא רק בפרט אחד. בילדותי, כותב הרב סולובייצ'יק, הבן של רב מוישה, הנכד של רב חיים, בילדותי רק הרמב״ם היה חברי. עכשיו החברות הגדלה וכוללת הרבה. כל חכמי המסורה ממות משה ועד הנה התיידדו עמי, והם מראי וחבריי. כשאני מיישב דברי הרמב״ם או הרבינו תם, הנני רואה את פניהם המאירות המביעות נחת רוח. אני מרגיש תמיד כאילו הרמב״ם ורבינו תם מעניקים לי נשיקות על מצחי, ולוחצים את ידי. אין זה דמיון, זוהי חוויה עמוקה מאוד. זוהי חוויית מסורת תורה שבעל פה. תורה שבעל פה, המילה החשובה ביותר פה, תורה שבעל פה זו חוויה. חוויה פירושו חיבור של חיים והוויה. תורה שבעל פה זו הדמוקרטיה בשיאה. זה לשבת עם רב אשי, וכללי פתוח מרכאות המשחק אומרים שכרגע אתה חברותה שלי, וזכותי להשאיר אותך בצריך איום. ואם אתה לא תצא מזה, אז מה? ועכשיו ייכנס רבינו תם, ומהסיבוב יבוא רב חיים, ויהיה פה דיון. זו לא תורה שבכתב, זו תורה שבעל פה. חיי עולם נטע בתוכנו, בעומק, פירושו נטיעה כמו נטיעה של עץ. אם אני נוטע עץ תפוזים, אני לא נוטע תפוז. אני נוטע גרעין. מהגרעין הזה לא יוכל לצאת עץ דובדבנים. אבל אם לא תשקה את הגרעין הזה, גם לא יצא ממנו עץ תפוזים. התפוזים הם שלך לחלוטין. בך נתתי את הסגולה להיות זה שמתחבר והופך להיות בפועל כל רגע בהיסטוריה חלק אינטגרלי. של מעמד הר סיני. מעמד הר סיני הוא לא קבלת הלוחות. משה רבינו נמצא 40 יום ו-40 לילה לא כדי לקבל עשרת דיברות. לזה מספיקה שעה. משה רבינו נמצא שם כדי להיות חברות הראשונה. וכדי להתחבר לזה, אז הוא נכנס לתנאי המגרש בחברותה שלו, שם לא אוכלים ולא שותים. מכאן ואילך, החברותות הבאות לא יאכלו וישתו. המשך חוכמה, ומיוסים שמדווים, אומר כל כך עמוק, הזכרנו מקודם את הפסוק, ואתנה לך את לוחות האבן והתורה והמצווה אשר כתבתי להורותם. אז ריש לקיש דרש משנה, גמרא, ותמיד מרגיז אותנו מאיפה הוא מגיע לדרשה הזאת. אומר המשך חוכמה, קודם כל פשוט. הרי אשר כתבתי, אמרנו מקודם, לא יכול להתייחס אלא ללוחות האבן. לא לתורה ולמצווה. מסביר המשך חוכמה, אז מה הפירוש אשר כתבתי? פירוש נהיה במקור 10, אנחנו נקרא את זה מהיר. אשר כתבתי, לא ייתכן על התורה והמצווה. ועיין רשב"א, נזכרנו אותו מקודם על פה. הוא מציע שתי הצעות. כל אחת זה עולם אחר. שתי הצעות שנובעות משני שתי תפיסות נפשיות אחרות במשך חוכמה. אבל כשנעמיק שתי הצעות הן עולם אחד. ונראה דאלמלא ניתנו תורה, היו למידים צניעות מחתול, גזל מנמלה, עריות מיונה, דרך ארץ מתרנגול, זו גמרא במסכת עירובין. הגמרא אומרת שאם הקדוש ברוך הוא לא היה נותן את התורה, אז היית צריך להסתכל בטבע וללמוד את התורה דרך הטבע. תסתכל דרכו. ממשיך. לכן אמר אשר כתבתי, תראו את הביטוי. איפה כתבתי? בספר הטבע אשר יצרתי. שזה ספר של השם יתברך היוצרה. תסתכל בתורה ובמצווה אשר כתבתי בשמש ובירח ובנהר ובחתול ובנמלה ובתרנגול. תסתכל, כתבתי את זה כבר בעולם. זה כתוב, רק תגלה. עכשיו מגיע הפירוש השני. ולפי דברי ריש לקיש בריש ברכות, זוכרים? שמה זה אשר כתבתי להורותם ומקרא ומשנה וגמרא? הכוונה זה עכשיו אדיר. מה זה אשר כתבתי? הרי לא יכול להיות שאשר כתבתי זה התורה והמצווה כפשוטו, כי לא כתבתי אותם עוד. עוד לא כתבתי כשאתה יורד מהר סיני את ספר במדבר, כי עוד לא היית שם. אז מה זה אשר כתבתי? הכוונה על אשר כתב השם בנשמות כלל ישראל, שכל אחד קיבל חלקו מסיני, והוא כתוב על לוח ליבם, חרוטה במקור נשמותיהם. שומעים את הביטוי? מקור נשמותיהם.
כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש, זהו גמרא, ודוק. דברי המשך חוכמה אלה הם פיליים, לדעתי גם החיבור בין שני הדברים. קודם כל, אשר כתבתי, תלמד להסתכל בטבע. שנית, אתה יודע למה קשה לך עם תורה ועם תורה שבעל פה על גזירותיה ותקנותיה? אתה יודע למה אתה רואה את זה הרבה פעמים כעול וכנדנוד? כי אתה לא רואה את זה כטבעי לך. אתה לא שותף, אתה לא חלק מהחוויה. אתה עומד ומולך יש מדף עם 100 קילו תוספות ו-50 קילו רמב״ם, ואתה צריך לגמור אותו. וגומרים, הולכים. ואני, אומר הרב סולובייצ'יק, יושב פה בפונדק היסטורי ומתיידד עם חברים. חברים רבינו תם, חברים שרבים, חברים שמסכימים. כשאני מגיע לעולם ההלכה, אנחנו כבר לא חברים, כי שם יש כללי משחק אחרים. שם אני חייב לקבל את השולחן ערוך. אבל באותה שנייה שרב יוסף קארו יוצא מהשולחן ערוך ועובר לבית יוסף, ונכנס לדיון ותשובה בשוט, באבקת רוחל, בהגדרה הלכתית, באותה שנייה אנחנו יושבים חברותה, ואני אומר לו, לא מסכים, כן מסכים. תורה שבעל פה היא כתובה על לוח ליבי, כיוון שהיא כתובה על לוח ליבי, היא עיקר הברית שבשבילה קראת הקדוש ברוך הוא ברית עם ישראל. לא תורה שבכתב. תורה שבכתב נתונה, היא קבועה, היא אמת. וחיי עולם נטע בתוכנו, אומר הטור. לא הוא לחיי עולם מתאה את התורה שבכתב בתוכנו. תורה שבכתב לא מתואה בי. תורה שבכתב היא עץ תפוזים קיים, כמו שהוא. תורה שבעל פה מתואה כמו גרעינים, שרק אני מוציא אותם לידי ביטוי. איך? איך שאני מבין שגרעין של תפוז צריך לראות. למה איך שאני מבין? כי הקודש ברוך הוא לא היה מגלה את התורה בלעדיי. הוא צריך אותי בשביל לגלות את אותו. אז אם התרגלנו לראות פעם גם בעל הטורים וגם טור, אז אולי ביראה הזאת נחזור לטור שהוא שוב נהיה בעל הטורים. והפעם נגיע אל הארון. אומר בעל הטורים, אתם יודעים מה זה הקרובים? בעל הטורים פלאי פלאות. זה לא רק בעל הטורים, זה בעלי התוספות על פי אותה שיטה גם. תראו בבעל הטורים במקור 12, פלאי פלאות, שניים קרובים ופניהם איש אל אחיו על הארון, כמו שני חברים שנושאים ונותנים בדברי תורה. הדימוי שלי לשני הקרובים זה חברותה. זאת חברותה שפניהם איש אל אחיו. יש כאן הזדבדות, מלחמה, האבקות, התחברות. אבל כדי שזה יימשך כל הזמן, אל הכפורת יהיו פני הקרובים. למעלה מעל הארון מתרחש התהליך שאנחנו קוראים לו תורה שבעל פה. בתוך הארון חתום הלוחות שנקראים תורה שבכתב. את הכוח למה שמתרחש בסיפור הקרובים למעלה מקבלים הקרובים מזה שהם מסתכלים למטה ואז מתבוננים פניהם איש של אחיו ונאבקים ומתחברים ונאבקים ומתחברים. איך כותב רב חיים וולוז'ינר? יהי ביתך בית ועד לחכמים והווי מתאבק באפר רגליהם. הפירוש הפשוט של הווי מתאבק, בזמנם לא היו כיסאות. אז הווי מתאבק זה שהתלמידים ישבו על הרצפה, הרצפה הייתה אפר. והרב יושב על השרפרף, ואז יש הרבה אבק. אומר רב חיים, אבל הפירוש שלי הוא אחר. ואם יתאבק באפר רגליהם, אל תקבל שום דבר מהם בלי להיאבק. יהיה פה מאבק על כל מילה. אם מילה אחת עברה בלי מאבק, זה לא אתה. זו תורה שבכתב שעברה אליך. זה כל נמצא בתוך הארון. כדי שזה יהיה תורה שבעל פה, זאת אומרת שיש פה גרעין נטוע שאתה מגלה אותו. אם אתה לא גילית אותו, לי חסר מהתורה שבעל פה, כי לך יש חלק בעץ הזה שלא בא לידי ביטוי בגילוי. זה מתרחש מעל הארון. בעלי התוספות לומדים אותו דבר כמו הבעל הטור. תראו במקור 13, שניים כתובים, רמז לשני, שניים קרובים, רמז לשני תלמידי חכמים, כך כותב רבינו אפרים, מגדולי בעלי התוספות, שיהיו נוחים זה לזה בהלכה ומתנהגים באחווה. יריבו, אבל שתהיה אחווה. שנאמר ופניהם איש אל אחיו. ועשית שני קרובים כאפי רביה, שלא ימעט משני תלמידים. למה? כדי שיחדדו זה את זה בהלכה, וקנאת סופרים תרבה חוכמה. צריך להבין את המתח שמתרחש על פי הדימוי הזה בארון. מה שיש בתוך הארון הוא אחד וקבוע ונצחי ולא ניתן לעולם לדיון ולשינוי. כל גט, כל אות, היא האמת שבה נתן לנו תורת אמת. מה שמתרחש למעלה הוא תהליך בדיוק הפוך ממה שמתרחש למעלה. אבל רק שניהם ביחד יוצרים פרשה שלמה של ארון. אגב, על פי זה אפשר להבין את הברכה הראשונה בעומק. הברכה הראשונה היא אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. אני הייתי מצפה שיהיה כתוב בסדר הפוך. אשר נתן לנו את תורתו, ולפני שיש לנו תורה, בחר בנו מכל העמים. אבל זה לא כך. זה נכון שאנחנו נבחרנו והוא נתן לנו את התורה, ומפני שיש לנו תורה אנחנו בחורים מכל העמים. זה נכון. אבל מה גורם למה? מפני שיש בנו את הכוח הזה שהוא זה שנתן לנו בגללו הקדוש ברוך הוא את התורה, יש בכלל תורה בעולם. מפני שבחר בנו מכל העמים, אנחנו הסיבה לזה שהתורה יכלה להינתן בעולם. בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. התורה לא ניתנה כדי שיהיו לוחות כתובים ונמצאים באיזה מדע. אם זה היה כך, אז מה זה משנה למי זה ניתן? כל אותם מדרשים של סיפור בחירת ישראל לפני מתן תורה בהר סיני, מי יקבל סבב הקדוש ברוך הוא על האומות, כל הסיפור הזה כולו הוא העיסוק בבחירתנו מכל העמים, בחר בנו מכל העמים, ומכוח זה נתן לנו את תורתו. זה מוביל אגב לדבר מאוד מעניין. מבחינה מסוימת, תורה שבעל פה, זה נשמע משונה קצת, היא בשורשה גבוהה יותר ופנימית יותר מתורה שבכתב. הרב קוק כותב את זה בפסקה האחרונה שבה אני רוצה לגעת הפעם. תורה שבעל פה מונחת בעצם אופייה של האומה. כי תורה שבעל פה היא לא לקבל עוד איקס ידיעות שהתחדשו במאה ה-12 או ה-13 או ה-19. זה היסטוריה תורנית. תורה שבעל פה בעצם אופייה של האומה שמצאה את ברכתה על ידי הגילוי השמימי של תורה שבכתב. אני רוצה לחזור על המשפט הזה. תורה שבעל פה מונחת בעצם האופי, בעצם אופייה של האומה, נטע בתוכנו, שמצאה את ברכתה על ידי הגילוי השמימי של תורה שבכתב. הקדוש ברוך הוא התגלה לנו מן השמיים בתורה שבכתב. אבל לא בגלל זה הוא קראת איתנו ברית. הוא קראת איתנו ברית בגלל דברים שבעל פה. כי הדברים שבעל פה הם אלו שמגלים את נצח ישראל הגדול ואת היותנו בני עם ישראל ואת היותנו המשך של תורה ואת היות התורה תורה. בחדר העבודה הזה שתואר מקודם בתיאור הנפלא הזה של הרב סולובייצ'יק, שם מתפתחת הברית הזאת של הקדוש ברוך הוא עם ישראל. לא בעשרת הדברים. כי שם מתגלה האופי הזה של האומה, שיכולה להמשיך לדון עם רבינו תם ורבשי והרמב״ם, ולהמשיך לעשות את הדיון הזה עוד 4,000 שנה הלאה. איך הזכרנו פעם? מהי ההגדרה, למה מחלוקת שהיא לשם שמיים סופה להתקיים? דיברנו על המשנה הזאת. מחלוקת שהיא לשם שמיים סופה להתקיים, מחלוקת שאינה לשם שמיים אין סופה להתקיים. אז הזכרנו, פירוש נפלא שמופיע באחד הראשונים. הוא אומר, זה לא נכון, מחלוקת שהיא לשם שמיים זה לא נכון שסופה להתקיים. בית הלל ובית שמיים נחלקו. אז הסוף יהיה שדעת בית הלל תיפסק להלכה. אז זה לא שסופה של המחלוקת להתקיים, סופו של הלל להתקיים. אבל למה מחלוקת הלל ושמיים מחלוקת שהיא סופה להתקיים? יהודים רגילים לתרות שלעתיד לבוא, כך כתוב בכתבי הקבלה, לעתיד לבוא ייפסק כבית שמיים, נחמד מאוד, אז לעתיד לבוא לא ייפסק כבית הלל. מה? בקיצור מחלוקת של שם שמיים, אין סופה להתקיים. שאלה מאוד נכונה. ישנה אומרת, איזו היא מחלוקת שהיא לשם שמיים, זו מחלוקת הלל ושמיים. ואיזו היא מחלוקת שאינה לשם שמיים, זו מחלוקת קורח ועדתו. כותב מוהר"ם על מושנינו, זה כל כך גדול, זה כל כך חזק. דיברנו על זה יותר מפעם. מה זו מחלוקת קורח ועדתו? לא מחלוקת קורח ומשה. מחלוקת קורח ועדתו היו שם 250 חבר'ה. אני יודע מה היו האינטרסים המשתפים שם, מה היה הפריימריז, על מה הם דנו, על מה הם לא דנו, מי לא יודע. אתם יכול לדעת מה היה שם. מי יכול לדעת מה היה? מישהו יכול לזכור בכלל על מה היה הדיון בין און בן פלט לקורח לדתן לאווירם? מישהו יכול לזכור על מה היה הדיון בליל התקציב? מישהו יכול לזכור שהיה ליל תקציב לפני שבוע? מישהו יכול להעביר על מה בכלל דנו? עכשיו, כשדנו במחלוקת קורח ועדתו, אין לי כל צל צילו של ספק שכל התקשורת העולמית הושבתה. זו הייתה פעם יחידה ראשונה שבהפיכה הולכים להפיל את משה רבינו. הפיכה שגורמת למגיפות. עוצרים את כל התהליך. יכול להיות שכל המהלך הזה של העם הזה שיוצא ממצרים ושמוע מרגז ומחילה חזו שבלת, תכנסו לאווירה העיתונאית של מה שהתרחש. עברו שעתיים מאז, אף אחד לא זוכר אפילו מה היו השימות של אלה שלא נבחרו בפעם השנייה. הכל נסגר. אלף שנה אחר כך נכנסו הלל ושמאי לדיון בבית המדרש. הדיון שלהם היה במשהו על טומאה וטהרה. לא להירדם, זה משעמם. תמיד דנים בזה שגמרא זה קשה, אני מבטיח לכם גם עוד יש ימים. ואני חותם שכשהלל ושמאי התחילו לדון בסוגיה בטומאה וטהרה ודיון עוד פעם ועוד פעם ועוד דיון ועוד שיטה ועוד שיטה, גם אז רוב החבר'ה ככה נעלמו לאט לאט או נרדמו או יצאו, נשארו כשהלל ושמאי זה קצת נאמר. עברו 2,000 שנה. דבר פילי פלאות. נכנס יהודי לבית המדרש. ובכלל לא מעניין אותו איך נפסקה הלכה, מעניין אותו עכשיו מה אומר הלל ומה אומר שמאי, והוא יודע בדיוק מי אומר מה. והוויכוח הוא טרי, כמו שהוא התחיל אתמול. כמה מוזיאונים נכתבו להנצחת קורח ועדתו? אין עיתון אחד שעוד עוצים בו דג שנשאר את הסיפור כבר לפני 3,000 שנה. אומר המוהר"ם על מושנין, זה הפשט הפשוט, מחלוקת שהיא לשם שמיים סופה להתקיים. מחלוקת שהיא לשם שמיים סופה של המחלוקת, כמו שהיא. את העוסק בתורה שבעל פה בכלל לא מעניין כמו מי נפסקה הלכה, זה שייך להלכה. עכשיו יוצא הלל מהשולחן ערוך ונכנס לשולחן ויש חברותה, והפעם אני עם שמאי, לא עם הלל. אחרי זה כשאני רוצה לדעת מה אוכלים בערב, אני אשתך את ההלכה ואני אדע. זה דבר מאוד חשוב, אבל הוא לא רלוונטי לעכשיו. תורה שבעל פה זאת מחלוקת לשם שמיים. זה בעל פה כי באמת זה לא בכתב. כל כוחו הוא מפני שזה חי ונושם ומציאותי. אלה שניים קרובים פורסי כנפיים שהם אלה שנותנים את ההוד והאדר על התורה שבכתב שנמצאת בתוך הארון. והייתה הווה אמינא, עכשיו אני חוזר לרש"י, שאם התורה שבעל פה היא כל כך חשובה, אז אולי את הכל שמים למעלה. ואז באה התשובה ואומרת, מה פתאום? הכל נובע מתורה שבכתב. אלא שהיא חתומה, סגורה, ומעל זה מתרחש תהליך בלתי פוסק, שהוא כל יום מתחדש כאילו ניתן מהר סיני ברגע הזה. חז"ל אומרים ששני הקרובים הם כמו שני תינוקות. לי זה מזכיר את אותו מדרש על התינוק שיודע במאי אמו, בבטן אמו, את כל התורה כולה. וכשהוא יוצא, בא אותו המלאך ומכה אותו על פיו, והוא שוכח את כל התורה. ואז הוא מתחיל ללמוד אותה מחדש. מה שקורה בתוך הבטן, זה מה שמתרחש בתהליך הטרום מציאותי. זה מה שקורה בתהליך העוברי. זה מה שמתרחש בארון הסגור, המאתיים וחצי אורכו, והמאה וחצי רוחבו, והמאה וחצי קומתו. זה מה שנטוע בפנים, 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 ומכוח הנתינה הזאת, מכוח ברכת תורה שבכתב, נטוע בי משהו שעכשיו מתחיל להתרחש כשאני יוצא מבית אמי. כשאני יוצא מבית אמי, אני צריך לשכוח את כל מה שידעתי בבית אמי. אני אף פעם לא הבנתי את כל האגדה המשונה הזאת. לשכוח את מה שידעתי פירושו, מרגע זה אני היוצר. הגרעינים נזרעו. הגרעינים הם של תפוזים וייצאו תפוזים או לא ייצאו. לא ייצאו דובדבנים. או שייצאו תפוזים או שתצא מהמשחק. מי שימשיך את המשחק יוציא את הזן שלו, שהוא רק שלו. מה שיגלה בעצם את הברית הקרוטה ומה שמתרחש שם בין הקרובים מעל הארון. איך שם לב השפתי חכמים שפתחנו בו? כשמתוארת הפרשה אחרי מה שמתרחש מעל הארון, כתוב ואת העדות אשר אתן אליך. זה מה שעוד לא קיבלת, משה רבינו. זה מה שאתה תייצר בהמשך. כל הכלים במשכן הם כלים חתומים. זה השולחן, נגמר. פרשת הארון זה הארון. עכשיו אין פרשה נפרדת חדשה, ועכשיו נספר לכם על הכפורת ועל הכרובים. לא. זה הארון ומעליו הכפורת ומעליו הכרובים. שאלנו כבר אם שמתם את הארון בפנים בעדות, את הארון שם. אז שהכל יהיה יחד. ושם בין הקרובים, שם נועדתי ודיברתי איתך את כל אשר אצווה אל בני ישראל. הפגישה הזאת, שעל שמה נקרא כל האוהל הזה אוהל מועד, זאת הפגישה של הקדוש ברוך הוא עם משה. אבל זה לא הפגישה של הקדוש ברוך הוא עם משה לבד. זה הפגישה של הקדוש ברוך הוא עם משה בגלל שהוא מייצג את בני ישראל. איך מסיים הרב קוק, ובזה נעמוד. תורה שבעל פה, אני חוזר למשפט הראשון, מונחת בעצם אופייה של האומה, שמצאה את ברכתה על ידי הגילוי השמימי של תורה שבכתב. בהתגלותה, נמוכה היא תורה שבעל פה מתורה שבכתב. עכשיו משפטים מאוד חשובים. בהתגלותה, נכון? יש הגדרות, זה דאורייתא וזה דרבנן. ובהתגלותה התורה שבכתב ירדה מהשמיים, והתורה שבעל פה זו גזירת חכמים, אז חכמים יכולים לבטל אותה.
לכן בהתגלותה הטכנית, ודאי שעץ התפוזים, שהוא התפוז שאני פיתחתי, הוא דרבנן. כי הרי הגורם הראשי למצוא את נתיבתה היא התורה שבכתב. מכוח מה עשיתי את זה? כי אני באתי משם, מהארון, מבפנים. אני מדלג שורה אחת. אבל בצורה הפנימית, הלא התורה ניתנה לישראל בשביל סגולתם הפנימית העליונה, אשר בחר בנו מכל העמים, לכן נתן לנו את תורתו. הרי גרמה סגולה אלוקית גנוזה זו להופעת התורה מן השמיים עליהם. ממילא ישראל קודמים. איך כתוב שם בתנא דבי אליהו? שני דברים יש בעולם, ואני אוהבם בליבי אהבה גמורה. ואלו הם, תורה וישראל. ואיני יודע איזה מהם קודם. ואליהו אומר, דרכם של בני אדם אומרים תורה קודמת. ואני אומר, ישראל קודם. וצריך להבין את זה לעומק. זה לא דיון, מי יותר חשוב. זה לא דיון ילדותי. ישראל קודמים זה מה גורם למה, בהופעה, בפועל, ודאי שהתורה קודמת. ודאי שתורה שבכתב שיורדת מן השמיים היא דאורייתא וזה דרבנן. אבל על מה קרותה הברית? איפה תבוא לידי ביטוי הברית? איפה יתגלה שמה שאני מגלה כאן ומתחבר ל-3,000 שנה אחורה וקדימה ומתקיים כל הזמן כאילו הוא ניתן אתמול? שני הקרובים הם שני תינוקות, מפני שאלה התינוקות שיוצאים מבטן אמם של המדרש הקודם. בתוך הארון נמצאת התורה העוברית, מחוץ לארון נמצא התינוק ששכח את כל התורה, ועכשיו הוא מתווכח ומתאבק ומתגלה בתור שני קרובים, שני תלמידי חכמים שמתחברים זה לזה, ומגלה את התורה הזאת כל הזמן. לכן מסיים הרב, ונמצאת עליונה תורה שבעל פה בשורשה, לפני שהיא מגלית את ישראל, נמצאת עליונה תורה שבעל פה בשורשה, משורש תורה שבכתב. חביבים דברי סופרים יותר מדברי תורה. חז"ל אומרים את זה על הפסוק בשיר השירים, טובים דודיך מיין. חביבים דברי סופרים יותר מדברי תורה. ועשו, פתחנו ובזה נעמוד, ועשו ארון עצי שיטים. יבואו ויעסקו כולם בתורה כדי שיזכו כולם לתורה. עכשיו אני חושב זה מובן. יבואו ויעסקו כולם בתורה כי אחרת אין תורה לא טכנית, מפני שהמלך לא קיים את המצווה והכהן כן. אלא מפני שהארון מורכב משני חלקים. מהחלק של תורה שבכתב שקיים גם אם לא תעסקו בו, ומהחלק של תורה שבעל פה שאם לא תעסקו בו, כל הסיפור כולו לא יבוא לידי ביטוי. לכן כדי שהארון יוכל להיות בנוי, צריך שיבואו כולם ויעסקו בתורה, כדי שיזכו כולם לתורה. ערב טוב.